הערב מוצאי שבת פרשת ויגש וערב יום עשרה בטבת יום צום שבו אנחנו גם נזכרים וזוכרים את קדושי השואה השם יקום דמם בפרשת השבוע מוזכר שכאשר יעקב יורד למצרים הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו הוא קורא לו בשם יעקב היה זה במראה הלילה והרמב"ן בפירושו שואל מדוע הקדוש ברוך הוא קורא לו בשם יעקב אחרי שכבר קרא לו בשם ישראל והוא משיב למרות שיעקב נאלץ לעזוב את הארץ ויורד למצרים אשר בנו משמש כמשנה למלך מושל בכל הארץ מבחינה כלכלית המצב על הצד הטוב ביותר גם מבחינה חברתית יגורו במקום מיוחד להם ואפילו מבחינה רוחנית יעקב בונה לו בית מדרש עוד בטרם שמגיע לשם ובכל זאת עצם ירידתו למצרים היא תחילת הגלות ולכן הוא יורד שוב בשמו ישראל וחוזר בשמו לשמו יעקב חשבתי שיש כאן רמז גם מדוע דווקא עשרה בטבת הוא אותו יום שבו בזמנו הרבנות הראשית לישראל קבעה כיום הזיכרון לחללי השואה היות שיום עשרה בטבת הוא בעצם תחילתו של החורבן המצור על ירושלים הוא היה פתיחה לנפילת העיר ובעקבותיה גם לחורבן של הבית עצמו וידוע שאותו החורבן למעשה לא היה החורבן של הבית הראשון, אלא כל החורבנות שבאו אחריו למעשה היו עקב החורבן הזה. גם החורבן שפקד אותנו בדורנו אנו, שאנו קוראים אותו השואה, הוא למעשה תוצאה ישירה של אותו החורבן, לכן כשם שירדתו של יעקב למצרים למעשה מרמזת ומלמדת על תחילתה של הגלות כך יום עשירי בטבת הוא למעשה ההתחלה של כל החורבנות שפקדו אותנו במשך כל הדורות היות שהיום הזה הוא יום שבו אנחנו חייבים לזכור את הקדושים אשר בארץ המה. חשבתי מן הראוי לייחד את הערב או את השעה הקרובה לזכור כמה המעשים של אותם הקדושים שאינם איתנו. אותם הקדושים שבזכותם אנחנו קיימים לספר לכם קצת, עומד רק קצת, מתוך מעשיהם שאני הייתי עד להם, והם אשר מלווים אותי במשך כל שנות חיי. אולי כדי להציג את עצמי מה שנוגע לנושא, אני היליד של העיר פראג, זאת עירת הבירה של מדינה שנקראת צ'כיה כשהייתי נער בגיל 10 סופחה העיר יחד עם המדינה הזאת לגרמניה היה זה בשנת 39 עוד בטרם שפרצה מלחמת העולם השנייה חייתי יחד עם רואה את זכרונם לברכה והעיר הזאת תחת שלטון הגרמני במשך 4 שנים ארבע שנים תחת שלטון הגרמני, עם כל המשמעות של הדבר. כעבור ארבע שנים גורשנו לגטו, בצ'כיה רק גטו אחד ששמו טרזינשטאט, או בצ'כית נקרא טרזין, ובו שהיינו כ-15 חודשים. למעשה הגטאות שימשו בעצם רק כתחנת מעבר כדי להביא את היהודים לאותו יעד אשר אליו הגרמנים רצו להביא אותנו, כלומר לאותו מקום אשר בו למעשה התבצע אותו הפתרון הסופי אשר עליו החליטו אותם, אני לא יודע איך לקרוא להם, כי אנשים שהגו וביצעו רעיון שכזה, אני חושב שאינם בקטגוריה של בני אדם. אבל זאת עובדה. הפתרון הסופי התבצע בכמה מקומות, בעיקר בפולין, והמקום הגדול שבהם הוא כידוע אושוויץ, אשר אליה הובאו למעשה כמעט כל היהודים שעברו גם את הגטו שבו שהיתי. התור שלנו הגיע כשבועיים לפני חג הסוכות בשנת תש"ד, כלומר לפני 60 שנה. הוכנסנו לקרונות שבדרך כלל מיועדים רק עבור בהמות. ישנם קרונות מיוחדים להובלת בקר, עשיים בהם לא חלונות ולא ספסלים, ישנם רק שני שלבים קטנים אשר דרכם חודר קצת אוויר ואור. יצאנו לדרך בטרנספורט שלנו, היו כ-2,500 איש ואישה, בתוכם תינוקות וסקנים וחולים בלי יוצא מן הכלל. דחסו אותנו עם המטלטלים האחרונים שלנו לתוך קרון כזה, אינני יודע בדיוק את המספר, אבל כל פנים בקושי היה מקום לשבת על הסקים או על התרמילים שכל אחד סחב איתו. המקום היה דחוס מאוד, וכאשר נמצאים בתוך מקום שכזה במשך שעות רבות, אז עדיין שכל אחד ואחד נותן ביטוי לסבל שהוא סובל. יצאנו לדרך יום חמישי בערב, לילה אחד לפני כניסתה של שבת פרשת בהר. אני זוכר שכשנכנסה השבת אנחנו שרויים באפלה מוחלטת, אפשר לומר רק הנחות של נשים חולים וסקנים הדהדו בתוך אווירו של אותו קרון. המזון שהיה איתנו היה דל ביותר, נתנו לנו קצת סדה לדרך, קצת לחם ומים. אני זוכר שעם כניסתה של שבת אבי זיכרונו לברכה הוציא פרוסת לחם, לחם יבש, קצת מים. עשה קידוש. אפשר לעשות קידוש על לחם. כשאין יין, יש לחם, לפעמים גם זה איננו, אבל כל זמן שיש לחם עושים קידוש. אני זוכר אבא אמר את כל הקידוש שבו אנחנו גם עלו אומרים כי באנו בחרת מכל העמים. ואומנם כך הם הדברים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים לטוב ולמוטב. אבא לא שכח ששבת היום, בשבת כל זמן שאדם יכול הוא חייב לעשות קידוש, וכך הוא עשה. אושוויץ עצמה היא כידוע לא רק מחנה ריכוז כפי שרבים היו במרחבי גרמניה, פולין, אוסטריה וכל המקומות וכל הארצות אשר המגף הגרמני דרס ודרך בו, אבל אושוויץ היה כפי שכבר הזכרתי גם מחנה השמדה, ולא גם בראש וראשונה. מחנה השמדה פירושו של דבר שכל האנשים שמגיעים אליו עוברים סלקציה, ואלו אשר בעיניהם שמשבדינו היו עדיין ראויים שיכולים להפיק מהם איזושהי תועלת עבור המאמץ המלחמתי שלהם מוינו ושולחו לתוך המחנה, ואלו שבעיניהם לא שווים אפילו לזאת הוכנסו ישירות לתוך השטח של הקרמטוריום אשר בו נחנקו בתאי הגזים ונכנסו בתוך כבשני האש. קבלת הפנים שהייתה לנו בבואנו לאותו גיא צלמוות ששמו אושוויץ קשה לתאר, אומר רק זאת, אנחנו לא ידענו איפה אנחנו, ואנחנו גם לא ידענו שישנם מחנות השמדה. ידענו שיהודים חייבים להיות מורחקים מהציוויליזציה שלהם, כיוון שאנחנו לא רק מוקצים מחמת מיוס, אלא אנחנו מייצורים שאומנם מתהלכים על גבי שתיים, אבל איננו בקטגוריה שהם קוראים לאדם. לפי תורת הגזע שלהם, היהודים הם בקטגוריה של תת אדם, הם נעשה רק הם טפילים כאלו שמתהלכים עלי אדמות, ולכן הפתרון היחידי הוא השמדה טוטלית. אבל הגרמנים זקוקים גם לכוחות עבודה עד שהכל מגויס לצבא, לכן כל זמן שהיהודיות מסוגל לעבוד הרי שנצל אותו עד תום, לכן עשו את הסלקציות. אנחנו שהגענו מגטו טרזיינשטאט הוכנסנו בתחילה למחנה כולנו יחד, קראו את זה מחנה משפחות. מדוע? לא כאן המקום עכשיו להאריך בדברים, אבל כעבור מספר שבועות עברנו את הסלקציה בתוך המחנה, ואני הייתי בקבוצה האחרונה, אפשר לומר, שיצא את המחנה לפני שהשמידו את כל אלו שנשארו שם, ותוכם גם את ההורים שלי. ואז אני נער שטרם עלו ל-16. ואז גולגלתי במחנות שונים במשך שנה תמימה, ובתוך אותה תקופה חזיתי דברים וחוויתי דברים שאין מקום בעולם, ואני חושב שאין דור במשך כל ההיסטוריה האנושית שדברים כאלו יראו שישנם אנשים שיוכלו להעיד עליהם. אבל זאת עובדה. אלו אנשים ששולחו לתוך המחנות, כולם הוכנסו לקבוצות עבודה. הגרמנים קראו את זה קומנדו. אולי ידוע לכם מה פירוש זונדר קומנדו. זונדר קומנדו זה בתרגום בעבריות קומנדו מיוחד. אלו אנשים שעבדו בתוך בנייני המשרפות, ועליהם הוטל התפקיד הנורא הזה להוציא את כל האנשים שנחנקו בתוך תאי הגזים, להעבירם אחר כך לתוך הכבשנים ולשרוף אותם. את זאת עשו היהודים, את הרצח עצמו עשו כמובן הגרמנים עצמם. הקומנדו שאני סווגתי אליו נקרא קומנדו חקלאות. תשאלו איזו חקלאות הייתה באושוויץ, וכן הייתה גם חקלאות. היה בקרבת מקום, הייתה חווה חקלאית, שגם בעליה גויסו לצבא, ולמעשה החווה נשארה בלי בני אדם, שהתאפלו בה, ולכן לקחו את האסירים מתוך המחנה, ועליהם הוטל התפקיד לטפל באותה חווה. היינו קמים בשעות הבוקר מוקדמות ביותר, כי באותה חווה, ואני עכשיו מדבר על תקופת החורף, ממש בימים אלו, חודש טבת, זה כבר היה שנת תשנ"ה, היינו קמים בבוקר, היו מקימים אותנו בשעה 4, בפולין בתאריך כזה, שעה 4, זה אפשר לומר, זה כמעט חצי הלילה, כאשר בחוץ תשקור אז, חודש ינואר, דצמבר ינואר, שלגים וקרח, אנחנו לבושים רק בבגדי אסירים, שוודאי לא ענו על תנאי מזק האוויר ששררו שם. היינו מתאספים מסביב לשער המחנה, מי שהיה שם הורה תמונה משם, התנוססת שם מין כתבה, בגרמנית כתוב שם ארבע את מחט פריי, שפרושו הדבר עבודה משחררת. הילה קוקלס, כאילו שמי שיעבוד ישוחרר. הכל פנים זהו המקום המפגש, שם היינו צריכים להמתין עד שיבואו אנשי האס-אס, והם ילבו אותנו בדרך אל אותה חווה שהייתה במרחק של קילומטרים ספורים. אני מרבה לספר על יהודי אחד שהיה איתי באותה קבוצה. כפי שהזכרתי, אני נער צעיר בן 16, מהצעירים ביותר שבכלל שהיו עוד במחנות, כי דרך כלל הגילאים האלו בכלל לא נשלחו לתוך המחנה. עבורם הייתה כתובת אחרת. היהודי הזה, יהודי מהונגריה, שגם הוא הגיע לאושוויץ יחד עם משפחתו, עד כמה שזכור לי, אני חושב, הוא נשאר לבדו, אדם אולי בגיל 40, וגם נשים שהיו להם ילדים קטנים, זה עצמה הייתה סיבה מספקת לא לשלוח אותם למחנה, אלא לשלוח אותם ישירות לתוך תאי הגזים. אני חושב שהוא נשאר לבדו, אבל הוא היה צדיק במלוא מובן המילה. הוא לא היה איזה כלי קודש, עד כמה שזכור לי, לא רב ולא ראש ישיבה ולא משהו דומה לזה, יהודי בעל הבית. אבל יהודי שהוא היה בעל יראת שמיים תמימה ואמיתית ביותר. ואחד הבקרים שאנחנו עומדים מיד השער וקופים מקור ומחכים שיבואו להוביל אותנו לאותו מקום שבו אנחנו צריכים לבלות במשך כל היום, כי שם היינו במשך כל היום, ובלילה היינו חוזרים על המחנה שוב. אמרתי שהיינו קמים מוקדם בבוקר, מכיוון שבאותה חווה היו עורבות של סוסים, ואנחנו היינו צריכים לדאוג להם, לטפל בהם, להשקוט אותם, להכיל אותם. זה ודאי הרבה יותר חשוב מה שידאוג לנו, ולכן היינו צריכים שם בשעות המוקדמות ביותר להיות שם, כדי לספק להם את כל הדרוש להם. והנה אנחנו ממתינים מיד שער המחנה שיבואו לקחת אותנו. ניגש אליי אותו יהודי ושואל אותי שאלה. אמור לי, כתוב ספר תהילים, אנחנו מכירים את הפסוק, קבל השם חזק ויאמץ ליבך וקבל השם. אני זוכר את הסיפור. ושואל אותי, אמונה, מדוע דוד המלך אומר פעמיים קבל השם? האם לא היה מספיק שאגיד קבל השם פעם אחת בלבד? אני בטוח שלא חיכה שאני אתן לו תשובה על שאלתו, כי מה ידעתי? אמנם ברוך השם למדתי בבית, אבל כמה שלמדנו באותם השנים שעדיין אפשר היה ללמוד, היה מעט מאוד. אבל הוא בוודאי לא ציפה שישיב לי, שאני אשיב לו, אלא הוא רצה להביע כנראה איזושהי הרגשה שהרגיש באותו רגע, והוא היה צריך מישהו שיוכל לשתף אותו באותם רגשות שתפסו אותו באותו זמן. מה אני אגיד לך? לפעמים אומרים לאדם קבל השם. מה זה קבל השם? שלך תקווה בקדוש ברוך הוא, אמונה בקדוש ברוך הוא, לפתוח בו. איך אומרים היום? אתה מדבר על הקיר. לפעמים אוזניים בכלל לא קולטות מה שאדם מדבר אליך. כל פנים היו ודאי מצבים שכאלו, שהמחשבות האלו לא היו בראש מעיינו של האדם. אתם צריכים לדעת שאנחנו שהגענו לאושוויץ, ואמרתי, כשהגענו לאותו מקום שידענו לאן אנחנו מגיעים, הקבלת הפנים שלנו הייתה לראות את אותן להבות אש שנפלטות מתוך אותן ארובות שמתרוממות כלפי מעלה, מתוך אותן בתי המשריפות שארבעה כאלו היו שם, לדעת מה המשמעות של אותן הלהבות. אבל כשראינו כבר בתוך המחנות, למדנו לדעת מהי המשמעות ומה מסתתר מאחרי הלהבות האלו. אולי נזכר במשפט אחד ששמעתי למחרת בואנו לשם, אחד המכרים שלי שכבר היה לפנינו שם אמר לי כך, תדע לך, דרך הכניסה לכאן זה דרך השער, אבל היציאה היא דרך הארובה. וזאת הייתה המציאות. ואדם שרואה מחזה שכזה במשך ימים, שבועות, חודשים, ורואה לפני את התמונה, אתה רואה המוני בני אדם נכנסים לתוך אותו השטח, אתה רואה אותם במו עיניך, ואתה יודע שתוך זמן קצר ביותר אותן הלהבות הם אותם אנשים שרק לפני שעות אחדות בלבד עמדו בקרבתך, גברים, נשים, זקנים, תינוקות בני יומן, בלי שום הבדל. כאשר אדם רואה מחזה שכזה במשך תקופה ארוכה, מה הערך של חיים בכלל? ואתה חי עם התחושה ועם התודעה שאתה לא יודע מה ילד מחר, מה יהיה בעוד שעה. עכשיו בא אליך יהודי ואומר לך קבל השם חזק גם מסביבך, צריכים חיזוק, צריכים להתאמץ, אבל אם זה קשה לא לאבד את האמונה. אחרי החיזוק והמאמץ שאתה עושה, חזק גם מסביבך וקבל השם, צריכים להגיד לך את זה עכשיו עוד פעם, שבאמת לא תאבד את תקוותך, לא תאבד את אמונתך. לא תאבד את הביטחון. אני, כשאני מספר את הסיפור הזה, עבורי על כל פנים, זה היה שיעור באמונה, שאני חושב ששום ספר, ושום מגיד שיעור, לא יוכל להחדיר בתוך אדם אמונה שכזאת במצבים שכאלו, כפי שעשה אותו יהודי שהיה באמת צדיק. אני זכיתי גם לקבל אצלו שיעור בגמרא, ללמוד תורה באושוויץ. זה אולי כמו שתגידו לי שיש איזו ישיבה על המאדים, אבל עובדה, קיבלתי עוד שיעור בגמרא. זה לא היה שיעור בגמרא, זה דווקא היה שיעור במשנה. עוד כשהיינו במחנה המשפחות, היה איתנו יהודי בשם אברהם דומיניץ, זכרונו לברכה. והיה יהודי בעל הבית גם כן, הייתה לו מסעדה פעם באחת הערים בצ'כיה. הוא יהודי תמיד חכם, ואני זכיתי ללמוד אצלו תורה כשהיינו בבית. אבי זכרונו לברכה היה עסוק מאוד, בעצמו היה רב, מורה בישראל, אבל הוא היה עקב עבודתו הרבה עסוק, והיינו צריכים ללמוד, היה צריך לזכור עבורנו מורים שילמדו אותנו באופן פרטי, כי לא היו שם ישיבות ולא חדרים שבהם אנחנו נוכל ללמוד תורה. הכל הלך באופן פרטי. ופגשתי אותו באותו מקום, באותו מחנה, והיה לו משניות. ואני זוכר כמו שהיום ישבנו, ישב איתי יחד, ולמדתי איתי מסכת בבא קמא, על ארבע נבואות נזיקין, שכידוע אחת מהן זה אש. וממש מאחורינו, אולי 200 מטרים ולא יותר, התרוממה רובה הגבוהה, אותה רובה שתיארתי אותה מקודם, שגם היא פלטה אש, אחד מאבות נזיקים. ואנחנו יושבים ממש למרגלותיה, והוא מלמד אותי מספת בבא קמא. אני זוכר שאבי זכרונו לברכה, היה עוד לנו סידור, שבאותו מחנה עוד אפשר היה להחזיק כמה דברים אישיים, ולימד אותי פרק ברכי נפשי. גם זה זכור לי. אבל אני חוזר לאותו יהודי שהתחלתי לספר עליו, שהוא נתן לי שיעור בגמרא. אבל כדי להמחיש לכם את השיעור, את משמעותו, אני חייב קצת להעריך ולספר לכם את הרקע אשר בו קיבלתי את השיעור הזה. התנאים הסניטריים היו גרועים ביותר. בקושי היה מים, מים חמים בכלל לא היה מה לדבר. גם בגדים להחלפה לא היו. הדבר היחידי שלבשנו היה, כפי שהזכרתי, בגדי אסירים. וכאשר אנשים חיים בתנאים שכאלו, ישנה סכנה גדולה מאוד לריבוי הקינים. וקינים אלו לא רק שהן לא זוחלות דווקא בשערות, בעיקר בתוך הביגוד עצמו, והן מעבירות מחלה מסוכנת מאוד ששמה טיפוס בערות. אני בעצמי חליתי במחלה הזו יומיים אחרי השחרור. שכבתי חודש ימים בית חולים. וכדי למנוע את התפרצות מגפה כזאת שהגרמנים בעצמם פחדו ממנה, אז מדי פעם ופעם היו מכניסים אותנו למין בית מרחץ, קראו את זה צאונה. שם היינו צריכים להתפשט, לקחו מאיתנו את כל הבגדים, הכניס אותם למין דוודים שבהם עשו חיטוי, דזינפקציה קראו את זאת, כדי להשמיד את כל אותם החרקים ואת כל אותם השרצים ש... שרצו בתוך הבגדים האלו. אותנו גילחו מכף רגל ועד ראש, מרחו את גופנו עם ליזול, כל זאת כדי להשמיד גם אולי חרקים או הביצים שלהם שיסתתרו בכל מיני מקומות סתר בתוך העל והגוף שלנו. באותו ערב קרתה תקלה, עמדנו מספר שעות בתוך אותו בית מרחץ בלי בגדים, והודיעו לנו בגלל שיש תקלה אי אפשר להחזיר לנו את הבגדים, ועלינו לחזור לתוך אותם מקומות לינה שבאים לנולדים לנים. כאן אני מספר, זה היה באושוויץ אחד, יש אושוויץ שניים, אושוויץ אחד, כל מקום מקום לפי התנאים שלו. שם המקום שבו היינו לנים היו מבנים מלבנים, זה לא היו צריפים מעץ כמו שהיה באותו מחנה שתיארתי אותו מקודם, אבל זה לא כל כך חשוב. בתוך האולמות שבתוך הבניינים האלו היו דרגשים של תלת קומתיים שעליהם היה קצת קש, וכך היינו שוכלים בכל תאים כאלו, כמה שאפשר היה להכניס אנשים, שחו אחד ליד השני. המרחק בין הסאונה לבין המבנה שבו היינו לנים היה מספר דקות בריצה, היינו צריכים לעבור את חוצות המחנה. תארו לעצמכם, עכשיו בחורף טבת, באושוויץ ופולין, באמצע הלילה, אחרי מקלחת חמה, אתה עובר בלי שום בגד, רק עם הנעליים, את חוצות המחנה, ואתה נכנס לתוך אותו אולם בלבוע שאתה צריך עכשיו לישון. השעה הייתה כבר מאוחרת, וכולנו עייפים מאוד. לאכזבתנו הרבה לא מצאנו סמיכות, כי היו לנו סמיכות שבהן היינו מתכסים בלילה, לא סמיכות פוך, אולי גם לא מצילם גפן, אבל סמיכות, קראו איזה סמיכות, סמרטוטים כאלו, שבהם היינו מתכסים. אבל לאכזבתנו גם אלו לא היו, עד שבסופו של דבר הביאו סמיכות, בלי בגדים. טוב, כל אחד חטף לו את הסמיכה, נכנס לתוך הכוך הזה, לתוך הדרגה שלו, התעטף בה, על מנת לחטוף תמונה, כי צריכים עליו עוד מעט לקום. ולפתע אני שומע אותו יהודי, קורא לי ואומר לי, בקשה לי אליך. קר לי מאוד. תעשה לי טובה. תבוא אליי, עם הסמיכה שלך, ונשכב אחד היד השני, מתעטב לשתי סמיכות. נרוויח שני דברים, א', שיהיו לנו שתי סמיכות, ושנית, כשגוף שוכב היד גוף, אז הוא מתחמם קצת. טוב, יהודי מבקש, זחלתי לתוך התא שלו, וכשאני שוכב הידו, ואני כבר רוצה לרדן סוף סוף, הוא אומר לי, בקשה שנייה לי אליך. אומר, תשמע, כל ערב, וטרם שאני סוגר את עיניי, אני קובע עיתים לתורה. קובע עיתים לתורה? אושוויץ, איפה? מה? טוב, יש שם הגמרות? לא, אין שום דבר, מה יש שם? אבל יהודי יש לו ראש, והוא אומר, אני זוכר מילדותי, או אולי מצירותי, למדתי ולמדתי בעל פה. ואני זוכר באותו זמן, עכשיו אומר, עכשיו אני לומד מסכת ביצה. ואני רוצה דבר אחד, שתקשיב. אני אקרא ואתה תקשיב. למזלי, אצלנו היו נוהגים שהמסכת הראשונה שהיו לומדים מילדים הייתה מסכת ביצה. פה בארץ לומדים בא במציע או בא בקמה. שם למדו ביצה. זה אמנם לא היה, כפי שאמרתי, אצלנו לא היה לא חדרים ולא תמולי תורה ולא ישיבות, למדנו בית ספר סתם כללי, אבל למדנו בבית, היו לנו שיעורים בבית כפי שסיפרתי בקודם. ודווקא העניינים שבסכת ביצה היו זכורים לי. היה לומד איתי בא וקמה במציע, אולי אמרתי קודם משניות למדתי קצת, אבל לא הייתי אולי יודע במה מדובר. והיהודי הזה מתחיל ללמוד מסכת ביצה, אני לא זוכר בדיוק איזה דף הוא אחז באותו זמן, והתחיל ללמוד את זה בניגון, כי אנחנו מורגלים כשלומדים גמרא, או לומדים את זה עם מנגינה, לא רק קוראים איזה טקסט. כפי שכתוב, צריכים ללמוד תורה במנגינה, זה חודר לתוך העצמות שלך. צריכים לשיר בזמן שלומדים. והוא שוכח את הכל. הוא שוכח איפה הוא נמצא. הוא ודאי שכח מה קרה עם המשפחה שלו. הוא שכח מה שעלול לקרות איתו מחר. הוא ידע רק דבר אחד, שכל מן שעיניו פקוחות, הוא חייב לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הוא חייב ללמוד תורה. וככה קיבלתי בתוך אותה תופת, בתוך אותו גיץ על מוות, קיבלתי שיעור מסכת ביצה. אם אני זוכה היום לשבת וללמוד תורה, אני חושב שיש חלק גדול לאותו שיעור שקיבלתי באותו יהודי באותם התנאים הנוראים האלו. הייתי פעם עד כשחזרנו לתוך אותו צריף שבו היינו לנים, הוא עמד תיית הדרגה שלו והתפלל תפילת ערבית. כמובן הוא שם, היינו היום ברטים כאלו, זה החלק של המדים, שם את הברט אף פי שזה היה אסור, כאן שברגע שאתה נכנס לתוך הצריף אתה חייב להסיר את המצנפת שלך, חייב ללכת בגילו ראש. לא היה אכפת לו, הוא שם את הכובע שלו והתחיל להתפלל, ובאמצע תפילתו נכנס, קראו את זה הבלוקל טסטר, זה היה מין, זה היה גרמני, אבל הוא עצמו היה אסיר. היו שם כל מיני רוצחים למיניהם שבעצמם היו בתוך מחנות הריכוז, והם היו המפקדים הפנימיים שלנו. הם היו אותו דבר, כמו שאנשי האסס הם היו אותם רשעים. אבל הם לבשו בגדי אסירים, הם לבשו בגדי האסס, זה לא משנה. אבל אחזריותם ורישותם ומה שאתם רוצים, באיזה תוארים אתם רוצים לתאר אותם, זה ביו קיטים להם. כשאדם כזה נכנס, אתה חייב לעמוד דום, לתת לו כבוד, ולי זה עומד ומתפלב, לא אכפת לו שום דבר. אני זוכר שכולם עבדו ולא רצו להאמין, איזה מין גבורה זה של אדם. הוא יודע שאולי הוא מסכם מהחיים, אני יודע אם על פי הלכה זה היה מותר לעשות מה שהוא עשה. ולא אכפת לו, ידע שהוא צריך עכשיו להתפלל. היה לו נס גדול שנשאר בחיים אחרי הסיפור הזה. אני חייב גם לספר כאן נס שקרה לי בזכותו. אני אומר בזכותו. היה לו זוג תפילין. אני אמרתי קודם שעשיתי דמיון, אולי יש איזה כוכב לכת ששם נמצאים תפילין. אבל יהודי הזה היה לו זוג תפילין באושוויץ. טוב, מצא זוג תפילין. אני ידעתי שיש לו תפילין, ואומר את האמת, גם אני רציתי לנח תפילין. ככה חונכתי בבית ורציתי לנח תפילין. אבל יש השאלה איך עושים את זה, ואיפה עושים את זה, ומתי עושים את זה. כי באותו מקום איפה שהיינו גרים, כאילו איפה שהיינו ישנים בלילות, אי אפשר היה להניח שם תפילין, מכיוון שקמנו כשהיה עוד חושך מוחלט, חזרנו כשהיה חושך מוחלט, וכידוע מצוות תפילין הוא יגיד רק ביום ובלילה. אז הוא החזיק את המקום באותה חווה איפה שהיינו מגיעים אליה מדי יום ביומו, שם הרביא אותם באיזשהו מקום, ומדי כשנתאפשר, נתרפשה אפשרות, אז הוא הניח תפילין. אבל זה היה מסוכן מאוד, כי הסתנים האלו שנקראים אנשי האסס הסתובבו שם, וחלילה וחס אם יתפסו אותך שאתה מניח תפילים, אתה מתפלל, היינו צריכים למצוא מקומות לסתור. אני נזכר, היה אחד המקומות שאפשר היה להסתתר, היו שם ערמות קש, היות ששם היו סוסים, אורבות סוסים, היו מביאים עבורם את הקש, ולפני האורבה היה הרימה של קש, אפשר היה להיכנס לתוך הרימה, וכשאף אחד לא רואה אותך מסביב, בצורה שכזאת להניח תפילין להתפלל עד כמה שזכרת בעל פה. על כל מה שקרה, פעם הלכתי אליו, לקחתי את התפילין, וחיפשתי מקום איפה שאפשר להתפלל. ושם בתוך אותה חווה היה צריף אחד, זה היה מין בית מלאכה, ששם עבדו כל מיני מלאכות, כל חווה צריכה גם מין מקום כזה שמתקלים או משפצים, עושים כל מיני דברים. נכנסתי בפנים ואני רואה שאין שם גרמני, יש שם רק אנחנו, כלומר הסירים עצמם, אלו שעבדו. וטוב, אז אפשר לנצל את ההזדמנות. נמדתי בפינה, שמתי את המצנפת שלי על ראשי, הנחתי תפילין, עמדתי באיזה פינה עם הפנים של הקיר והתפללתי. היה שם רעש, בתוך האנשים עצמם עשו רעש, היו לנשום על כל מיני מכונות שעשו רעש. פתחס, שקט. זה היה מאוד חשוד בעיניים, מה פתאום נהיה שקט, ואני מפנה את ראשי, ואני רואה לא פחות ויותר, ממטרים ספורים מאחוריי, עברו שלושה קצינים גבוהים של ה-SS. אחד שהמפקד של כל האזור, ועוד איזה ביקורת שבאה אחת מבחוץ, אין לי יודע בדיוק מה התפקידים שלהם, כל פנים קצינים בדרגה הגבוהה שלהם, נכנסו לעשות ביקורת פתע. מה קורה כאן? תראו לעצמכם, אני עומד שם, כמה עבירות עשיתם בבת אחת. קודם כל, זה א' ברגע שאתה רואה גרמני, אתה חייב במרחק, אתה חייב לעמוד דום כמו פסה, ולהוריד את המצנפת שלך, עד שאליל הזה יעבור. דבר שני, ברגע שאתה נכנס למקום מקורי, הזכרתי מקודם, היו חייבים להסיר את הכובע, לא חשוב, נמצא שם מישהו או לא. היה שם כתבה גדולה בגרמנית, עם בלוק ויצן אפ, ככה זה נקרא. בתוך הבלוק, הסיר את הכובע. ואני עומד בתוך הצריף, הגרמני נכנס, לא אכפת לי שום דבר, אבל אני מתפלל. אבל על כולם, אתם יודעים מה הפירושו של דבר שאדם באמצע עבודה מפסיק? הם קוראו את זה, זה חבלה במאמץ המלחמתי. זה אחד דינו למות, אין שם שום דין ודברים. טוב, הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול. הם הלכו בכיוון כך ואני עומד כך, אז המבטים שלהם היו בכיוון מסוים ולא הבחינו בי. היה מספיק שאחד מהם רק יפנה את הראש שמאלה, אז בדם מיד היה תופס אותי. אני אומר, זה נס, וכתוב על המלאכה שניסים חייבים לספר או לפרסם. אם כן, אכן אני מספר את הדבר, ואני תולה באמת את הנס הזה בזכותו של צדיק ובזכות התפילין שלו. כי לא היו תופסים אותי, אלו היו דם כתופסים את התפילין, והיה נשאר בלי תפילין. כפי שאמרתי בתחילת הדברים, חשבתי שמן הראוי הערב לספר מעשים של צדיקים וקדושים, כי את זכרם אנחנו חייבים לכבד, אנחנו חייבים כולנו לזכור אותם, את מעשיהם. ואני חושב שדברים אלו חייבים להחדיר בתוכנו את האמונה. למרות שאנחנו לפעמים עומדים פורי פה ושומעים מאנשים כל מיני שאלות ולא תמיד יש לנו תשובות מתאימות, אבל אני רגיל לומר, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתחילה במידת הדין, וראה שאין העולם יכול להתקיים, השיתף עם המידת רחמים והקדים אותה אפילו. אבל העולם שלנו מתנהג גם במידת הדין וגם במידת הרחמים. ואין זה משנה עכשיו אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך מידת הרחמים שבו או מתוך מידת הדין. כשמישהו נותן לי נשיקה, אז אני מרגיש אותו. וכשמישהו נותן לי סטירה, אז אני לא מרגיש אותו. בגלל שזה כואב לי, לכן מה? לכן הוא לא קיים? השאלה היא מדוע אנחנו מקבלים סתירה, זאת היא שאלה אחרת. נחפשה דרכים לחקורה. הקדוש ברוך הוא התנהג איתנו במידת הדין. אין מה לדבר. כל השואה הנוראה הזאת היא הייתה ביטוי, אולי ביטול חד פעמי שלא היה מעולם, והלוואה שלא יהיה, מהי המשמעות של מידת הדין שכזאת? אבל דווקא בגלל כך אנחנו חייבים שקיימת מידה שכזאת, אנחנו חייבים מתוכה להשריש בתוכנו את האמונה ובורא עולם מנהיגו. אני נמצא במקום ששמו בית אל. בית אל, כפי שרש"י אומר, הסמוכה לירושלים, למעשה רק דקות ספורות בין ירושלים ובית אל, למרות שזה לקח קצת יותר זמן בגלל כל מיני סיבות אחרות. אבל למעשה רק לפני דקות אחדות הייתי בירושלים, הנה אני נמצא עכשיו בבית אל. אני נזכר באותו סולם שראה אותו יעקב בחלומו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אנחנו חיים בעולם שבתוכו עומד סולם, והסולם הזה מוצב ארצה בתוך המציאות הארצית וראשו מגיע השמיימה. יש חיבור בלתי אמצעי בין שמיים וארץ. לא משמן הארץ הזאת זה פה, או הארץ הזאת היא שם. יש לו קשר הדוק בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. קשר על ידי אותו הסולם שאנחנו נמצאים באמצע שבו. לעולם לא נשכח שיש חיבור בין שמיים וארץ. האמונה היסודית הזאת היא היסוד שעליו אנחנו חיים. בית אל הסמוכה לירושלים, לא שכחנו את ירושלים גם שם. אני זוכר עכשיו רק לפני ימים אחדים ציינו ימי החנוכה, אינני יודע, אבל השגנו נר. היה לנו נר אחד קטן, התאספנו כמה בחורים, עלינו על אחד הדרגשים בקומה השלישית שלו כדי שלא יבחינו בנו, והדלקנו נר חנוכה ושארנו מה עושה רשועתי, ואשרנו חשוף זרוע קודשך מקום נקמת עבדיך מהמה הרשעה. ומה הרשעה? האמנו שהקדוש ברוך הוא ינקום את נקמתנו, האמנו שיהיה סוף לצרות האלו. לא ידענו אם אנחנו נזכה לכך, אבל ידענו שזה יהיה. בתקופה האחרונה של המלחמה הגעתי למקום אחד ששמו מחנה ריכוז מאוטהאוזן. מי שיודע קצת את ההיסטוריה של מחנות הריכוז השונים שהיו במרחבי גרמניה ובארצות הנספחות אליהם ודאי יודע שמאוטהאוזן זה אחד המקומות הנוראים ביותר, אחד המחנות הראשונים שהגרמנים הקימו עוד בשנת 38, כאשר סיפחו את אוסטריה לגרמניה. נהגעתי למחנה הזה אחרי שפינו אותנו מאושוויץ עקב התקרבות החזית הרוסית בחודש ינואר 45. בחודש פברואר, אחרי חמישה שבועות, מה שקוראים הזה היום מצעדי המוות, הגענו למאוטהאוזן. ובתוך אותה מאוטהאוזן חגגתי חג הפסח. אבל לפני שאני אצייר לכם את ליל הסדר שעשינו, אני שוב צריך קצת לספר לכם את הרקע איך עושים סדר ממאוטהאוזן. באותו מקום שהיינו כבר לא היו גם דרגשים, לא היינו ישנים על דרגשים, אלא רק על רצפת בטון חשופה, אלו היו המיטות שלנו, ויות שרצו להכניס את המקסימום של אנשים בתוך צריף שכזה, אז הכניסו אותנו שורות שורות בצורה אורתית, אחד אחרי השני, לאורך כל הצריף, ואחר כך ציוו עלינו לעמוד שול מורה שורה, ואז נתנו פקודה ליפול, וכל אחד היה צריך בבת אחד ליפול על הרצפה, ומי שאיחר אפילו שנייה כבר לא מצא מקום לא לרגליו לא לראשו, כי כבר שכב שם מישהו אחר. זה היה חדר השינה שלנו. האוכל שהיינו מקבלים היה בשעות הצהריים, אוכל דל מאוד, ממש כדי שאפשר יהיה לחיות, איך שקראו את זאת. לפני שנכנסנו, לפני שהוכנסנו לתוך אותו הצריף שבו היינו ישנים, נתנו לנו מקום או זמן להסתובב קצת בחצר שלפני הצריף. ואז אני תופס אחד הבחורים ואומר לו, תשמע, אתה יודע שהיום זה ליל הסדר? נו, אז מה לעשות? צריכים לעשות סדר. איך עושים סדר? לא היה שום דבר. לא מצב, לא יין, לא סודה, לא קרפה, שום דבר. מרור. היה, אבל לא חסה ולא חזרת. היה מרור המקורי, שבגללו אנחנו הולכים מרור. זה היה בשפע. אבל דבר אחד אפשר היה לעשות, לספר את האגדה. בואו נספר את האגדה. אבל אין לנו ספרים, אין לנו ספר אגדה. טוב, אז נגיד בעל פה. כמה שזכרנו, עוד אחד, כל אחד מהבית, התחלנו להגיד את האגדה בהליכה. הלך מען יד יחלו אבטל מערד ממצרים. אני חושב, אם אני היום נזכר באותה, הלך מען יד יחלו אבטל ממצרים, מה אנחנו אכלנו? אפילו לחמאניה לא היה לנו, שום דבר. להם לפחות היה לחמאניה. מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות? הייתה באמת קושיה טובה מאוד. אני יודע אם מצאנו תשובה מתאימה לאותה שאלה, אבל אמרנו מה נשתנה, וקראנו את מה נשתנה עם כל אותן השאלות וכל אותן תשובות כפי שמופיעות בתוך ההגדה. אבל אם היינו לפרעה במצרים ויוצאינו השם אלוקינו משם יד חזקה ובזרוע נטויה, אנחנו אומרים את זה בהתלהבות גדולה, תראו מה היה, כמו שהרמב״ם אומר, כמו העבד הזה, כמו השפחה הזאת, למה אנחנו היינו צריכים להצביע איזה עבד שפחה? מה אנחנו היינו? אני חושב שאבותינו שהיו עבדים במצרים, עד כמה שידוע לנו, אין שום השוואה. זה היה אולי בית הבראה ביחס למה שאנחנו עברנו. פשוטו כמשמעו. עובדה שבכל הזדמנות קרובה אמרו, ניתנה ראש ושוב המצרימה. אני חושב שלא נמצא איש שאומר היום, ניתנה ראש באיפה שיהיה ונשוב לשם. חס להזכיר. אבל אמרנו, אבל אם היינו במצרים, מה אנחנו היום? נגיד לך את האמת. אני חושב שהרגשנו את עצמנו בני חורין. הם יכלו לשבד אותנו בכל מיני שיבודים, לעשות מאיתנו מה שחפצו לעשות בנו. אבל אני חושב את החירות הרוחנית שזכינו לה לא יכלו לקחת מאיתנו. ועידות לכך שאמרנו את האגדה. אם אמרנו את האגדה, סיבנו שאמרנו שבאמת הבבים היינו ועכשיו אנחנו בני חורין. אבל מה שאני רוצה לספר, וזה עיקר, הגענו לשנה הבאה בירושלים. אמרנו שנה הבאה בירושלים, ואני אומר לכם, אמרנו זה בכוונה גדולה, לשנה הבאה בירושלים. אני יודע אסמך מה יכולנו בכלל להביע תקווה שכזאת לשנה בתוך התנאים כאלו נוראיים, ואתה חשב חולים על ירושלים לשנה הבאה בירושלים. אבל אמרנו, להגיד לכם את האמת, הקדוש ברוך הוא מילא את תפילתי ואת בקשתי, ובאמת בשנה הבאה זכיתי להיות בירושלים. ברשותכם אקרא משנה אחת, מסכת תענית, לעילוי נשמותיהם של כל אותם הקדושים אשר בארץ הימה, ואחר כך נאמר את ההשכלה. לפני ההשכלה נאמר גם קדיש, ומי שרוצה להצטרף נוכל לומר. וכן המשנה הראשונה בפרק שני במסכת תענית, סדר תרניות כיצד מוציאים את התיבה לחובה של עיר, נותנים אפר מקלה על גבי התיבה, ובראש הנשיא ובראש אב בית דין כל אחד ואחד נתן בראשו. הזקן שבהן אומר לפניהם דברי כיבושין, אחינו לא נאמר באנשי נינווה ויער אלוקים את שקם ואת הניסם, אלא ויער אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. וקבלה הוא אומר, קירו בגדיכם, קירו דבבכם ועל בגדיכם.